טוב.
אוקיי, מה?
הם שכחים משהו באימייל על השיר.
מה זאת? כן, את הסיכום. כן, כן.
אני עושה את הסיכום.
כן, אני עושה את הסיכום. אחר נכון.
כן,
זה
היה
איבד.
כן,
זה
טוב,
חזרה.
טוב, רבותיי, בואו נתחיל. אנחנו נקרא כמה קטעים מספר הישר. את ספר הישר כתב רבינו תם. רבינו תם היה הנכד של רש"י, אחד מבעלי התוספות. אז יש ספר הישר שהוא בנושאים הלכתיים, זה חלק אחד, ויש ספר הישר שהוא בעניינים של עבודת השם, ומספר הישר הזה אנחנו נקרא פה עכשיו. והוא מדבר שם על הרגל העבודה ודרכיה. זאת אומרת, כשבן אדם רוצה להיכנס לעבודת השם, ולא רק ללמוד על עבודת השם, אלא באמת להיכנס לזה, אז מה הדרך לזה? אז יש לו שם הרבה הרבה דברים, אבל אנחנו נקרא מזה קטע. האחד, בהרגל העבודה ודרכיה. דע, כי כל הרוצה לעבוד את אלוקיו, עבודה גמורה בלב שלם, לא ישיגנה כי אם ברוב השקידה, באורך הימים, ברוב ההרגל, ושלא יקוץ בה. זאת אומרת, אפשר להשיג את המטרה הזאת של עבודת השם בלב שלם, רק אם בן אדם עושה את זה ברוב השקידה. רוב השקידה זאת אומרת להתמיד, להתמיד, להיות עקבי, consistent, נכון? כן? זהו. להיות עקבי ולעשות את זה למשך הרבה זמן, באורך ימים, ברוב ההרגל, ושלא יקוץ בה, שזה לא יעס עליו, שלא יתרחק מזה. ודע כי עובד אלוקים ימצא תורח גדול בתחילת עבודתו, וטעם גדול באחרית עבודתו. זאת אומרת, בהתחלה כשמתחילים לעבוד, זה מאוד קשה. תורח גדול. אבל בסוף יש טעם גדול. אז יש מתיקות גדולה בעבודת השם. וכן כל מעשה אשר יעשה אדם, ימצא יגיעה בראשונה, בהתחלה יהיה לו קשה, זה מייגע, זה קשה, ותסור כבדות היגיעה באחרונה. בסוף, הכבדות, הקושי של היגיעה, זה יסתלק ממנו, אבל רק בסוף. ועל כן, הרוצה לקבל עליו עול העבודה, צריך לחשוב בכל הנאותיה, ולהסתכל בהן תמיד. הוא אומר פה הרבה דברים, אנחנו עוד מעט הוא יסדר אותם. על כן, הרוצה לקבל עליו עול העבודה, צריך לחשוב בכל הנאותיה, ולהסתכל בהן תמיד. לחשוב, לראות מה הנאות, מה הדברים הטובים שאני יכול להרוויח מהעבודה הזאת. וירגיל עצמו בראשונה לעשות המעשים הקלים, ואל יטריח על עצמו. תתחיל בדבר קל, אבל כל אשר ילך יוסיף, כאשר אמר בישעיהו כ"ח, והיה להם דבר השם, צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זה הרשם, זה הרשם, קצת פה, קצת פה, תתחיל בדברים שהם קטנים. ובראותו כי יוסיף יותר מאשר יוכל לסבול, אם הוא רואה שלקחתי יותר מדי על עצמי, יקל מעט ממנו, לבל תקוץ הנפש בו פתאום. ואחרי אשר יקל ממנו ויעברו עליו ימים, ישוב לקדמותו. הקלת מעל עצמך, אתה רואה שעכשיו זה בסדר, אתה מסתדר עם זה, עובר כמה זמן, אפשר לחזור בחזרה להתחיל להוסיף, אז תתחיל להוסיף, כך הוא אומר. כן, הקטע השני מתחת, וצריך לכל הרוצה ללמוד ההרגל שידע, כי כל עובד עבודה ומתעסק בשום מעשה או ייגע עצמו בדברים כבדים, צריך בראשונה לחשוב בטובה הבאה עליו, בעשותו אותה, וברעה הבאה עליו אם לא יעשנה. לפני שמתחילים צריך לחשוב מה הטוב שאני אקבל מזה ואיזה רע אני אקבל, מה אני אפסיד אם אני לא אעשה את זה. וכפי גודל הטובה הבאה עליו, כן תהיה רוב תאוותו לעשותה. כי אם ידע כי תבוא אליו הנאה גדולה ממנה, תקל בעיניו היגיעה אשר ימצא בה. כגון שכר עובד אדמה, אם ייתנו לו מחיר גדול, אם הוא יודע שעל כל שעה שהוא עובד הוא מקבל משכורת גדולה, בשביל שמחתו במחיר הרע שרמצא ממנה לא יקוץ בה ולא ימאסנה, אך תנעם לו יגיעתו, היגיעה תהיה לו נעימה. רבנו תם בעצם מסכם את כל מה שהוא אמר פה בארבעה דברים, ארבעה יסודות שעליהם הוא מדבר. זה בתחילת העמודה השמאלית. אני רוצה שנראה את זה, ואז נתחיל קצת להסביר את העניין. אומר בשורה הראשונה, ועל כן אשיב עליהם ואומר, כי לא ידבק אדם בעבודה אלא בארבעה דברים. דבר ראשון, אחרי דעתו גמולו ממנה, כמו שראינו קודם, דעתו גמולו ממנה זאת אומרת שהוא יודע מה הגמול, מה השכר, מה הרווחים, the benefits שהוא הולך לקבל מזה. ואחרי עומדו בה שנים רבות, בסדר? אחרי ששנים רבות הוא עובד את זה, הוא עושה את זה. דבר שלישי, ואחרי קנותו שכל טוב. ודבר רביעי, אחרי דעתו סוד התאווה והפקה בכל המעשים. אנחנו עדיין לא יודעים מה זה, עוד מעט נראה מה הכוונה. מה זה סוד התאווה והפקה בכל המעשים? והאמת היא שכל הפרק הזה בעלי אישור של הרבול בא להסביר את החלק הרביעי הזה. אבל אני רוצה שאנחנו נרחיב גם בשאר החלקים, ומתוך זה נגיע לחלק הרביעי. יש פה ארבעה דברים. דבר ראשון, לדעת את הגמול. דבר שני, לעמוד בה שנים רבות. דבר שלישי, לקנות שכל טוב. ודבר רביעי, סוד התאווה והפקע בכל המעשים. האמת היא כזאת. אני חושב שאם היו שואלים אותנו מלכתחילה, אם היו שואלים אותנו, מה אנחנו חושבים שהוא הדבר שאותו צריך בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך? מה? מכל הדברים. מה הדבר הכי חשוב שאנחנו חושבים שצריך אותו? הייתם יכולות לשים את האצבע על דבר מסוים שהוא יותר חושב מכל האחרים?
אני חושבת שהשנים רבות יותר.
שנים רבות. עניין של שנים רבות. אוקיי, מישהי חושבת על משהו אחר? מה? לא. לא ברור. האמת...
מה?
מה
זה קנותו שכל טוב?
מה זה שכל טוב?
מה זה? הוא מבין.
בצורה הכי פשוטה. בצורה הכי פשוטה. שכל טוב זה אומר...
דעה.
דעה, יש בו דעת. יש בו דעת, הוא מבין מה חשוב, מה לא חשוב.
אני הייתי אומרת קנותו
שכל
טוב.
מה?
קנותו שכל טוב.
נכון, האמת היא שאני, ככה גם אני חשבתי, ככה בתמימות חשבתי שזה, זה הדבר העיקרי ביותר. כדי לעבוד את השם כמו שצריך, אז אנחנו צריכים דעה נכונה. אבל מה שחגית אומרת הוא מאוד מאוד נכון. אנחנו משום מה אנחנו רואים שרבנו תם מכניס את השכל טוב הזה רק בתור הקריטריון השלישי. רק בתור הקריטריון השלישי, הוא מתחיל בזה שצריך לדעת מה אתה הולך לקבל מהעבודה הזאת, זה נכון, לדעת מה השכר ומה העונש או מה הרווח ומה ההפסד, אבל אחרי זה שנים רבות, ורק אחרי זה מגיע שכל טוב, ויש לנו עוד קריטריון רביעי.
וזה לא הפוך?
מה?
שהדרגה הנמוכה ביותר, הפוך, כאילו...
להתחיל מלמטה למעלה.
כן.
מלמטה למעלה.
או זה דרגות או זה מגביר, הכל
מגביר. נכון. אני לא יודע אם שייך פה להגיד מלמטה למעלה. הרי הדרגה הראשונה גם כן מתחילה בדעת.
גמול, אבל הגמול.
כן. מה, אז את אומרת כאילו זה הרמה הנמוכה ביותר. יכול להיות, אני לא יודע אם רבנו תם מתכוון דווקא מצד זה. אבל בואו ננסה להסביר את הדברים, נלך אחד אחד. ונראה על מה הוא מדבר. קודם כל, בואו נראה את הקריטריון הראשון. הקריטריון הראשון זה אחרי דעתו גמולו ממנה. אז ראינו מה זה דעתו גמולו ממנה. זה אומר פה, אני חוזר למה שראינו בהתחלה, בשורה השישית, בצד ימין, ועל כן הרוצה לקבל עליו או לעבודה, צריך לחשוב בכל הנאותיה או להסתכל בהן תמיד. נכון? זה מה שהוא צריך. למה מתכוון רבנו תם? יש ספר מאוד מפורסם של הרמח"ל, כבר הזכרנו את זה בשיעור שעבר, מסילת ישרים. מסילת ישרים זה ספר שהוא בנוי בתור מסילה, בתור מסלול, בתור דרך, איך לעלות מזהירות לזריזות, מזריזות לנקיות, מנקיות לפרישות, וכן הלאה וכן הלאה, עד שמגיעים לרוח הקודש, בסוף מגיעים לקדושה. כן? אז לפני כל הדבר הזה, לפני מידת הזהירות, יש פרק אחד, זה הפרק הראשון. והפרק הראשון, הכותרת שלו היא, בביאור כלל חובת האדם בעולמו. כלל חובת האדם בעולמו. מה החובה שלך בעולם? ותראו מה שהרמח"ל אומר. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת, כן, לשון אמת, אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. אני רוצה טיפה להסביר את המשפט הזה. אם אתם שמות לב, הרמח"ל חוזר על עצמו קצת. הרמח"ל אומר שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ואני חושב שמבחינתנו זה היה מספיק. אני צריך לדעת מה אני חייב לעשות. אבל זה לא מספיק לו. ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו? זאת אומרת, מה המגמה שלך? זה, what is your vision? נכון? לאן, לאיפה, כשאתה מסתכל לרחוק, לאן אתה אמור להגיע? והרמח"ל ממש בפרק הזה מסביר את זה. זה העניין שלו. הוא אומר ככה, והנה, מה שהורונו חכמנו זיכרונם לברכה הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולענות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. קודם כל, אתה פה בעולם לא בשביל להיות מזוכיסט. לא בשביל זה. לא באנו לעולם בשביל לסבול. באנו לכאן בשביל להתענג על השם. זה העניין. טוב, אז איך באמת מגיעים לשם? ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. אך הדרך כדי להגיע למחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. אתה רוצה להגיע לשם? אתה רוצה... המשנה שומע, אתה הנה מביא את זה. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, באבות, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. אז תשקיע, תשקיע בטרקלין, אל תשקיע בפרוסדור. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה הם המצוות אשר ציוונו עליהם הכל יתברך שמו. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן, יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו שהוא העולם הבא. אז בשביל זה יש לך את האמצעים, the tools, את כל הכלים שיש לך פה, כדי שתוכל באמת להגיע לשם. לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים אלה, והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. זה הוא מדבר ברובד הכי פשוט, אחרי זה הוא מדבר על רובד יותר גבוה, על הדבקות בקדוש ברוך הוא, אחרי זה הוא מדבר על רובד עוד יותר גבוה, להרים את כל העולם יחד איתך. אבל בכל אופן, הבסיס הזה, בואו נתחיל מהצורה הכי פשוטה. הצורה הכי פשוטה. למה כל כך חשוב לנו, לפני שאנחנו מתחילים לעבוד על מידת הזהירות והזריזות, שנדע שהאדם נברא להתענג על השם. למה זה חשוב? בסופו של דבר, בסדר. יש לי מידה שנקראת זהירות, אני אעבוד עליה. יש מידה שנקראת זריזות, אני אעבוד עליה. נקיות, אני אעבוד עליה. למה צריך לתת לי את ההקדמה הזאת?
זה
כמעט
כמו כל דבר
שאתה
עושה את זה. זאת אומרת, זה סוג של כמו כפייה, אם אתה עושה. סוג של קצת דומה לכפייה, אם אתה עושה לי. אבל אם אתה עושה את זה מתוך אהבת השם, זה כמו מבחירה שלך, וזה הרבה יותר קל, הרבה יותר קל בעצם לעשות כל דבר כשזה בא מהבחירה שלך.
שזה בא מהבחירה שלי, גם ככה זה לא בא בכפייה.
אבל זה כאילו...
מה זה מוסיף לי? מה? מוסיף לי אהבה? כשאני שומע להתענג על השם, אז זה עושה לי טוב. זה עושה לי טוב. אוקיי, זה מוסיף לי אהבה, נכון. כן. וחוץ מזה, אני...
זה הפס.
מה?
זה הפס. זה הסקק, כמו שמענו לפניכם. אם לא יודעים למה עובדים, אז פחות מורבישן לעבוד.
נכון. כל מה שאתם אומרות, אני אצרף את זה. נכון. העניין הוא ככה, אפשר לראות את זה מאוד יפה בצבא. יש את אותם חיילים שאין להם מושג מה התמונה הכללית, מה המטרה. בשביל מה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. ויש את אלה יש להם את התמונה והם רואים בדיוק, כן, המפקדים, אלה ש... וממש אפשר לראות את ההבדל במוטיבציה. זה מאוד מאוד משמעותי. אם אתה לא רואה את כל התמונה הכללית, לאיפה כל זה הולך, אז מבחינתך מה שחשוב לך זה להעביר את הזמן, לעשות את מה ש... לעשות את מה שאמרו לך, מה שנקרא אצל הישראלים, ראש קטן. איך אומרים את זה באנגלית? אני לא יודע. מה? אין אצל אמריקאים ראש קטן. אין, אין כזה מושג. כולם דולים.
זה מאוד ראש קטן.
מדהים.
הם הכי ראש קטן.
לכן אין מושג כזה. בכל אופן. לא, זה... בכל אופן, בכל אופן, ברגע שבן אדם יודע, מה?
ככה אנחנו הישראלים
מנתחים. אני מדברת על מי שצריך שם למה ש... זה ברור.
לא, אני תמיד אומרים, כן, באמת.
בכל אופן, ברגע שבן אדם יודע מה המטרה שלשמה הוא עובד, מה הכיוון, אז ממילא כל הדברים מתיישרים לפי זה. עכשיו, זה לא רק משפיע על המוטיבציה, זה לא רק זה. זה גם משפיע על הצורה של העבודה. אני אתן בתור דוגמה, למשל. הרמח"ל מדבר שם, יש לו אחד הפרקים נקרא מידת החסידות. ועל מידת החסידות הרמח"ל כותב, זה מידה שצריך להסביר אותה בגלל שאנשים הפכו אותה למין שטויות כאלה, של גלגולי שלג ווידויים ותעניות וכל מיני סגפנות ודברים כאלה, שכל הדבר הזה לא קשור לחסידות, וזה סתם הפך את החסידות למשהו שאף אחד לא רוצה להתקרב אליו. והמח"ל אומר, אנשים לא מבינים בכלל מה זה חסידות. הוא מסביר, שם, מי שרוצה לראות, יכולה לראות פרק י"ח נדמה לי. המח"ל מסביר מהי באמת מידת חסידות ועד כמה זה דבר עליון ונפלא להגיע לשם. אבל מאיפה זה בא? מאיפה באה הטעות הזאת במידת החסידות? זה בא מטעות בכיוון. זאת אומרת, ברגע שבן אדם חושב שאני באתי לפה בעולם, באתי לפה לעולם כדי להסתגף, באתי לפה בעולם כדי להסתגף, מבינים את המילה להסתגף? להסתגף. לצום, להתענות, להתרחק מהנאות של העולם. בסדר? לסבול, בקיצור. ברגע שבן אדם בא לפה מתוך הבנה שאני באתי לפה כדי לסבול, וזה האידאל, בשביל זה אני פה, אז אם הוא מספיק נאמן למה שמצווים אותו, אז הוא אומר, בסדר. זה העניין, ואני אשתדל לעשות כמה שיותר ולסבול כמה שיותר, ובזה אני מרגיש שאני עובד את הקדוש ברוך הוא הכי טוב שיש. אבל אם בן אדם מבין שבכלל לא זה העניין, לא זה העניין. דרך אגב, לכל דבר כזה אפשר למצוא מקור בחזל. לכל דבר. בסדר? למשל, איך המשנה אומרת באבות, איך כתוב שמה? נו, וחיי צער תחיה. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, או מים, מה?
למות באוהל.
בדיוק, למות באוהל. זאת התורה אדם כי ימות באוהל. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער אתה חי, ובתורה אתה עמל, ואם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. נכון? מספיק משכנע. צריך לסבול. מספיק משכנע. אומר הרמח"ל, טעית, פספסת את כל העסק. פספסת את כל העסק. אתה לא באת לכאן כדי לסבול. לא באת לסבול. אתה באת לכאן כדי להתענג על השם. רק כדי להתענג על השם, זה לא פה. זה שם. אז אתה צריך כרגע, להכין את כל האמצעים כדי שבאמת תוכל שם להתענג על השם. אז תבוא ותשאלו, נו, אבל יש משנה. המשנה אומרת לסבול. התשובה היא לא נכון. המשנה לא אומרת לסבול. יש לי הוכחה שהמשנה לא אומרת לסבול. מה אומרת המשנה? אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. את הסוף אני מבין. טוב לך לעולם הבא? בסדר, אוקיי. אבל מה זה אשריך לעולם הזה? איזה עולם הזה יש לך? אתה סובל וסובל 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 וסובל, ואם תעשה כן, אשריך בעולם הזה.
לא נשאר אדם מרגיש את זה.
נכון?
אותו אדם לא מרגיש את
עצמו. נכון?
אם הוא מאשר, מאושר, זה טוב לו.
אין לי בעיה. איזה בן אדם יכול להיות מאושר מלסבול? מלסבול באידיאל.
אם הוא חושב שזה המטרה, שזה מה שחשוב. הוא רואה
למטרה, אבל אם הוא רואה שזה הדרך למטרה, כאילו, אם הוא רואה שזה הדרך היחיד שהוא יכול להגיע למטרה, אז הוא שמח לעשות את זה.
אז הוא שמח לסבול. למה? כי הוא יודע שיהיה לו טוב בעולם הבא. נכון?
אבל לא בטוח שהוא רואה את זה כסבל.
איך הוא לא רואה את זה כסבל?
אנחנו רואים את זה כסבל.
אני אשאל אותך שאלה. לאכול פת במלח ומים במסורה, בסדר? ועוד לדאוג לזה שהפת הזאת תהיה ככה קשה.
אבל היו אנשים בעולם, אני לא יודעת אם צריך לתת דוגמאות,
שנהנו מזה?
לא. כאילו היה להם את התענג על השם עם הדבר הזה. לנו קשה לקנות את זה,
אבל היה להם. לפני כן היה להם בלי מלח, אז לחשת יש להם מרדים מלח.
לא, אבל יש גם אנשים מאוד רוחניים.
שמה?
מאוד רוחניים, שכל העולם הגשמי באמת לא מעניין אותם. ואם הם, יש המון רבנים גדולים, כל מיני סיפורים, שהם יושבים כל היום, והם שוכחים לאכול, שוכחים לשתות, כי כל העולם הזה הוא לא
בשבילם. אז פה יש הבדל מאוד דק. וההבדל הזה הוא הבדל שנובע מהכיוון השונה. מה מתכוונת המשנה באבות להגיד? העניין הוא ככה. העניין הוא ככה. אנחנו נמצאים עכשיו בדרך. אין לנו אינטרס לסבול. אין לנו אינטרס לסבול. אבל אנחנו גם לא נמצאים פה בשביל לחפש עוד תענוגות ועוד תענוגות ועוד תענוגות ותחפש את ה את ה את ה את ה את ה את הלחם הכי טעים ואת העוגה הכי טעימה וזה שיהיה הכי טעים ולא אתה בדרך אז מה אומרת המשנה אני לא אומר לפעמים כן צריך את זה בשביל קצת יישוב הדעת סליחה תסלחו לי כולם כן אני רואה זה אני מרגישה
למה לעשות את זה כך למה לא לחשוב מה
רבו
מעשיך השם ולקחת את כל הדברים הטובים.
ובשבת, ובשבת. שבת זה מעין עולם הבא, נכון. לשבת שומרים את הדברים
האלה. לשבת בחיים שלנו.
מתכוננים לשבת, כן. תואמי החיים זכו,
זה היה סיפורים.
אמרתי, תמיד זה בשבת, ואז תדעי איך לקנות את זה לשבת הבאה. ובכל אופן, מה הכוונה? המשנה באה להגיד דבר מאוד פשוט. אתה עכשיו בדרך. אתן משל ששמעתי פעם. תארו לעצמכם, בן אדם מגיע לתחנה המרכזית. והוא ניגש למודיעין. וניגש לפקיד שם. ושואל את הפקיד, תגיד לי, איפה יש את האוטובוס הכי ממוזג? הכי ממוזג, כן, air conditioned, כן? עם הספות הכי נוחות שיש. אני מחפש את האוטובוס הזה. אבל הוא משוגע. פשוט גם, מה אתה, תגיד לאיפה אתה רוצה לנסוע. אתה רוצה לנסוע למסוים. אם יש אוטובוס ממוזג, מצוין. אין אוטובוס ממוזג, אז אין אוטובוס ממוזג, אבל אתה רוצה להגיע לשם, נכון? בן אדם שאומר, אני רוצה לנסוע באוטובוס הכי ממוזג, ולא משנה לאיפה זה ייקח אותי, יש לו קצת, משהו קצת חסר פה, נכון? משהו קצת חסר. זה בדיוק העניין. העניין הוא שאתה בדרך. אתה בדרך, ובעצם המקום הממוזג עם הספות הנוחות, עם הבית הזה, זה שם, כשאתה תגיע לטרקלין. עכשיו אתה מכין את עצמך. אז באה המשנה באבות ואומרת כזה מין דבר. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה ועל הארץ תישן. מה הכוונה? הכוונה היא שאפילו עם כל מה שיש לך, זה רק פת במלח ורק מים במסורה. ואין לך אפילו מיטה לישון עליה. וחיי צער תחיה, ובתורה אתה אמן. אין לך כלום מעבר לזה. אם אתה עושה את זה, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. למה? בגלל שבן אדם שחי פה, בהבנה שאני בדרך למשהו שהוא הרבה יותר מזה, אז הוא באמת בן אדם מאושר. לא שיש אידאל לסבול. זה לא שאומרים לך, תיקח את הלחם שיש לך, תהפוך אותו להכי קשה שרק אפשר, תדרוך עליו, ואז תאכל אותו. לא, אין בזה שום עניין. אלא הכוונה, אפילו אם כל מה שיש לך זה רק זה, אז תסתפק במועט. בסדר? זה הכוונה. והטעות הזאת, היא באה מתוך טעות בדרך, מתוך טעות בהבנה של לאן אני אמור להגיע. זה בעצם מה שאומר הרמח"ל. לפני שאתה מתחיל את כל המסלול, אתה צריך לדעת לאן אתה אמור להגיע. ברגע שאתה יודע לאן אתה אמור להגיע, זה נותן לך יותר מוטיבציה, זה נותן לך את הכיוון הנכון, לאיפה לכוון את המידות שלך, לאיפה לכוון את העבודה שלך, וככה אתה תוכל לעבוד בצורה שהיא יותר טובה, יותר נכונה. בסדר? אוקיי? אז זה בעצם משהו לא ברור, לא מסתדר?
אני לא מבינה איפה אנחנו מגיעים. אומרים שזה תענוג של השם בעולם הבא, ואנחנו לא יודעים מה זה.
נכון.
אז
נכון.
הכל זה בדרך למקום מסוים, אבל אנחנו לא מבינים מה זה המקום מסוים. רק אני יכולה לקרוא מה שהמחל אומר.
נכון.
אבל אני לא מבינה מה זה.
נכון, את לא חווית את זה.
לא היה לך... לא היה לך ניסה. להבין את זה כדי להגיע, אבל אני לא מבינה מה זה, בגלל שזה לא בעולם הזה, זה בעולם הבא.
אני אגיד לך מה. אני חושב אנחנו לא באמת צריכים לחוות את זה ממש כדי להבין מה זה. או כדי להבין באופן כללי מה זה. מספיק שנדע שזה הרבה מעבר למה שיש לנו פה. יש פרסומת, של חברת שטראוס. חברת שטראוס. אני לא יודע אם הפרסומת הזאת עדיין זה, אבל ככה זה היה, רגעים קטנים של אושר. כן? Happiness. רגעים קטנים. גלידה של שטראוס, רגעים קטנים של אושר. כן? או לאלית גם היה, רגע מתוק בחיים, נכון? רגע מתוק בחיים. מה זה אומר? אני מצטער, זה הפרסומות שאנחנו גדלנו עליהן, לא על... בכל אופן, מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שאפילו אותם אלה שמנסים למכור לך את העולם הזה, גם הם יודעים שהם לא יכולים לתת לך יותר מאשר רגע אחד. גם הם יודעים. עכשיו, אם נחשוב מה השווי של רגע אחד כזה, שהכנסתי את השוקולד לתוך הפה, מול איזושהי חוויה רוחנית שהייתה לי. בסדר, מי שהיה במצב של סכנת מוות וניצל מזה, בסדר, שאף אחד לא יגיע לניסיון הזה, שלא נגיע לשם חלילה. אבל מי שהיה בתוך זה, אז הוא מבין שאין בכלל מה להשוות. אין מה להשוות. אפילו בלי זה. שבת עם כל המשפחה, בסדר? אוקיי?
לא, זה לא עולם אחר. שבת מעין עולם הבא.
נכון.
אז יש בשבת אולי קצת.
קצת טעם, נכון. קצת טעם. זה מעין, זה רק דומה.
כן.
אבל רואים שזה הרבה מעבר.
כן.
כן.
המושגים
של אושר
פה
ואושר
שם,
הם
לא מושגים שאנחנו שומעים.
מסכים.
אפשר להשמות אדמה בשמיים? לא, זה אדם.
נכון,
בשמיים.
נכון, נכון, נכון.
אפשר אוויר או מים, זה משהו אחר.
נכון.
תפוס ותפוח. אנחנו לא...
נכון.
אנחנו, את זה אנחנו חווים. כל יום אנחנו מדברים, מה זה חברות, דיבר החברות, מה זה משפחה, מה זה שבת, אנחנו יודעים. מה שיש... העולם הבא אנחנו עוד לא יודעים, ואנחנו חושבים, הטעם הזה שיש פה והטעם הזה שיהיה שם, זה שונה, אבל שם יהיה גם טוב ולא טוב, כמו שיש פה, טוב ולא טוב.
למה את מתכוונת טוב ולא טוב?
אנחנו פה בעולם הזה, למשל בשבילי, כן, דבר יעלון לא עולה לי כלום. יש אישה שהיא מוכנה להרוג בשביל דבר. שכולם יראו שיש לה תרעת, אוקיי? אז זה המושג פה בעולם הזה. למה אנחנו לא יודעים? אנחנו מקווים שאנחנו נגיע לשם, בזאת השם, שיהיה טוב. מה קורה? אנחנו עוד לא יודעים.
בסדר, אבל זה עולם שכולו טוב.
שכולו טוב. אז אנחנו מקווים שאנחנו נגיע לדרגה כזאת, שאנחנו נגיע למעלה.
כן, כן, נכון, נכון.
שכולנו בעולם הבא, כולו טוב.
נכון? אני רק אומר דבר אחד. מה שאנחנו צריכים להגיע אליו מתוך החוויה שיש לנו פה בעולם הזה, זה שמה שמדברים איתנו עליו זה הרבה יותר. אין מה להשוות כי זה הרבה יותר. אפילו אנחנו לא יודעים מה זה שם. לא חווינו את זה. אבל רק הטיפה השוואה להבין כמו שאמרת, ארץ ושמיים, זה כבר, בשבילנו אני חושב שזה מספיק. בסדר? זאת הנקודה הראשונה שעליה מדבר רבנו תם. קודם כל, לפני שאתה נכנס לעבודה, תדע לאיפה אתה מגיע. תדע לאיפה זה אמור להגיע. דבר ראשון. מה הדבר השני שעליו הוא מדבר? הדבר השני, אחרי עומדו בא שנים רבות. נכון? אחרי עומדו בא שנים רבות. הבאתי כאן עוד קטע בזה או שלא? כן. תסתכלו בסוף, בסוף העמודה השמאלית. מה? כן, 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 בדף הראשון. הוא אומר שמה ככה, ממש בקטע האחרון. ודע, כי לא יקוץ אדם, יקוץ הכוונה ימאס בו, כן? שזה יתרחק מזה. בשום מעשה, רק בהתחלתו. וכשיעריך בו ימים ושנים, יהיה לו הכל מנהג ותדבק בו נפשו. ואף על פי שיש בו תורך גדול, כי כן נראה, כל המרגיל עצמו לאכול דבר שלא אכל מימיו, או דבר אשר ימאסנו, או דבר מר, אם יתנהג בו ימים, כלומר אם הוא יעשה את זה הרבה זמן, אז לא יכבד עליו, ויהיה לו כמנהג וידבק בנפשו.
תלוי בדבר.
תלוי בדבר? לא יודע. תלוי עד כמה זה, עד כמה זה מר. נכון, נכון. אבל רוב רובם של הדברים, רוב רובם של הדברים, ברגע שאתה מתרגל אליהם, במיוחד אם אתה מתרגל לזה מאז שהיית ילד, אז זה ודאי ככה. אז זה לא קשה לך לעשות את זה. יש בהקדמה של הרמב״ם למורה נבוכים, רציתי למצוא את זה, לא מצאתי את זה עכשיו, אבל הרמב״ם שם כותב דבר נפלא. הרמב״ם כותב כמה סיבות למה בני אדם מתווכחים. למה בני אדם מתווכחים? והיום אני חושב אפשר לראות את זה אולי בצורה הכי ברורה שיש. זה ממש מאוד בולט. הרמב״ם כותב, הסיבה העיקרית היא בגלל אהבת ההרגל. מה זאת אומרת אהבת ההרגל? זה אומר ככה. אני התרגלתי מהבית לעשות ככה וככה, לחשוב ככה וככה. נכון? אז ברור שזה מה שנכון. עכשיו, אתה התרגלת מהבית לעשות אחרת ולחשוב אחרת. אז ברור שאתה חושב שזה נכון. עכשיו, אנחנו נתווכח בינינו, אני לא אשכנע אותך, אתה לא תשכנע אותי, בגלל שזה ברור לך שמה שאתה התרגלת זה מה שנכון, ולי ברור שמה שאני התרגלתי זה מה שנכון. נכון, היום הפוליטיקאים מתווכחים, לא משנה מה קרה. אם הוא מהימין, אז זה ברור שמה שקרה, זה הוכחה לזה שצריך להפסיק לדבר עם הפלסטינאים, ושהגיע הזמן, אני מסכים עם זה, דרך אגב, אבל... זה ברור שזה הוכחה לזה. ואם זה מישהו מהשמאל, אז זה ברור שהגיע הזמן להפסיק עם ההתנחלויות וצריך להתחיל לשבת ולדבר איתם, וזה לא משנה. שנים על גבי שנים על גבי שנים, לא משנה מה, תמיד כל אחד הולך לשיטתו. אהבת ההרגל זה נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית. אנחנו צריכים לקחת את ההרגל הזה ולהשתמש בו לעבודת השם. דרך אגב, המילה הרגל, אתם יודעות מאיפה היא באה? מה? רגל, רגיל, נכון? רגל. למה דווקא רגל? למה לא יד? אוזן? מה? לעמוד על זה. שזה מה שמעמיד אותי. זה מה שמעמיד אותי, נכון? יפה.
קשור לזמן?
מה?
לזמן,
למה?
רגל זה גם זמן.
בגלל רגלים. באמת, בזמנים הרגלים זה כי עולים ברגל לשם. בגלל זה יש דין מיוחד לעלות ברגל.
כן. לרגל.
לרגל זה סיבה, נכון. נכון. כן, זה עוד אספקט. זה עוד איזה, זה הרמב״ם שם המורה נבוכים, מסביר את זה. אבל זה באמת, זה עניין קצת אחר. אבל באמת, שמעתי פעם הסבר נפלא. הרגל זה האיבר הכי רחוק מהראש. נכון? השכל, המחשבה, זה בדיוק ההפך ממה שנקרא הרגל. הרגל זה אומר שזה נהפך להיות אוטומטי. אני לא חושב אפילו. אני לא חושב. זה מאוד מאוד רחוק מהשכל, מאוד רחוק מהמחשבה.
אבל חשבתי שהבעלים מסוים מדברים מצוות אנשים מלונדה.
נכון.
וההרגל זה לא דבר טוב.
מה? נכון. נכון, מה? השאלה היא טובה, נכון.
איך בעצם... בעצם אפשר להוציא מהרגל הכוונה בעבודת השם, כי באמת אומרים, אז בוא נגיד מישהו שגדל בבית דתי וכל הזמן זה הופך להרגל, לעומת מישהו שבעצם חזר בתשובה, כל הזמן יש לו את ה... כל הזמן זה, הוא מתעסק בזה, הוא לא גדל עם זה, הוא
תרי
את זה, הוא חי את זה כל הזמן.
נכון. אז שני הדברים נכונים. שני הדברים נכונים. אתם צודקים, זה נכון. אבל בואו תראו איך שדוד המלך לקח את ההרגל לעבודת השם. תראו מקור ג' מדרש בויקרא רבה. אם בחוקותיי תלכו, נכון? ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. מה זה בחוקותיי תלכו? תלכו זה רגליים, נכון? רגל. אומר על זה המדרש, הדאו דכתיב. זהו מה שכתוב בתהילים קופיות. חישבתי דרכי ואשיבה רגלי אל אדבותיך. אמר דוד, ריבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך. תכננתי ללכת לפה, תכננתי ללכת לשם. והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. הדאו דכתיב ואשיבה רגלי אל אדבותיך. אני מתכנן, 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 תוך כדי הליכה. מתכנן. ופתאום אני מוצא את עצמי בבית המדרש. מה קורה פה? מה קורה פה? מה שדוד המלך בעצם אומר, עבודת השם אצלי נהפכה להיות טבע. זה משהו שהוא טבעי לי, אני, בלי לחשוב לשם אני הולך.
הוא מציג את זה מאוד חיובי, תרגיל.
מה?
מאוד חיובי.
נכון, נכון. אנחנו מבקשים על זה בתפילה, כל יום. בסוף ברכות השחר. איך אומרת הברכה האחרונה? ברוך אתה השם, מעביר שינה מעינה את נאמר הפפאי, וירצו מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתרגילנו בתורתך. נכון? מה זה תרגילנו בתורתך? מה זה? שזה יהיה הרגל, נכון? שזה יהיה הרגל.
כי מאוד קשה לצאת מהרגל.
מה?
כי מאוד קשה לצאת.
נכון, נכון. אני חושב שכל אחד מאיתנו יודע שלא שייך. יש כאלה שטוענים, מה אתם מתחילים כבר לתת לילדים שלכם, בני 3-4, להתחיל לזה, להרגיל אותם לקיים מצוות? מה זה סתם, אתם שוטפים להם את המוח, תנו להם שיגדלו, ברגע שהם יגדלו, תנו להם לבחור. הם ירצו, יעשו, לא ירצו, לא יעשו, שתהיה להם בחירה הזה. כולנו יודעים שזה לא נכון. כולנו יודעים שזה לא נכון. אתה צריך, אנחנו, בן אדם מורכב משתי מערכות. סליחה שאני נכנס לפסיכולוגיה, אני לא מבין בזה. אבל אנחנו מורכבים משתי מערכות. יש את המערכת של המודע, conscious, נכון? ויש את המערכת של התת מודע. ושתי המערכות האלה, כן, subconscious, נכון? בסדר. אז שתי המערכות האלה קיימות, ואנחנו צריכים שעבודת השם תהיה בפנים, בשתי המערכות האלה. אז זה צריך להיות מאוד 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 פנימי בתוכנו, בתור הרגל, וזה גם צריך להיות בתוך המערכת של המודע. אז זה נכון, זה שני דברים שהם סותרים אחד את השני מבחינה מסוימת. בגלל שאם הכל עושות הרגליים, אז זה מצוות אנשים מלומדה. אז נכון, יחד עם זה גם צריך למצוא דרכים איך בכל אופן להתחדש ולהפעיל את המחשבה ולנסות לדאוג לזה שהיום לא יהיה דומה לאתמול ומחר לא יהיה דומה להיום. לדאוג לדרכים להתחדש בעבודת השם, זה נכון, אבל זה חייב להיות מבוסס על הרגל מאוד מאוד פנימי, מאוד פנימי. ברגע שבן אדם מתרגל לזה מילדות, אז זה רץ. אז זה רץ, הרבה יותר קל לו להסתדר עם זה. בסדר? ענה לך על השאלה? כן? אוקיי. זאת הנקודה. אז פה אנחנו דיברנו על הדבר השני. והדבר השני זה, ואחרי עומדו בה שנים רבות. עכשיו מגיע החלק השלישי. ואחר קנותו שכל טוב, ואחרי דעתו סוד התאווה והפקע בכל המעשים. אז כדי להבין את שני הדברים האלה, בואו נקרא קצת הלאה. אז הוא כותב שם ככה. כי כל מתחיל לעשות שום מעשה, יש לכם, אנחנו בעמודה השמאלית, בעמודה השמאלית, בשורה הרביעית מלמעלה. אוקיי? כי כל מתחיל לעשות שום מעשה, אם יהיה לו במעשה ההוא שום הנאה, תיכנס בליבו התאווה. כי כן, כל מעשה שיש בו שום הנאה, תיכנס בליבו האהבה הראשונה. אם אתה עושה איזשהו מעשה מסוים ואתה נהנה מזה, אז אתה אוהב את זה. אז אתה רוצה לעשות את זה עוד פעם. ואחר כן, תסור ותיכנס בליבו השנאה. אחרי זה, תיכנס לתוך הלב שלו השנאה למעשה הזה. כבר נסביר. ולקץ ימים, אחרי כמה ימים, תסור. השנאה תיעלם. וכן התחלפו תמיד. יסור האחד ויבוא השני. פעם אהבה, פעם שנאה. אך אם תהיה הנאת העובד בעבודתו גדולה, ויש לו שכל, תעמוד האהבה ימים רבים, והשנאה ימים מספר. זאת אומרת, אם הוא יהנה מאוד מזה, וגם יש לו שכל, זאת אומרת, הוא מבין באמת עד כמה שזה חשוב, ועד כמה שזה טוב, אז היחס שבין הימים של האהבה לבין הימים של השנאה יהיה, שהרבה ימים תהיה אהבה, וקצת ימים תהיה שנאה. ואם לא יהיה לו שכל טוב, ואין לו בעבודתו הנאה גדולה, או תבוא עליו ממנה הנאה מצד אחד ומהומה מצד אחר, כן? זאת אומרת, מצד אחד אמנם תהיה הנאה, אבל מצד שני, כן, תהיה איזה טראומה או משהו כזה, אני לא יודע, מצד אחר, הוא יסבול מצד אחר, אז תעמוד האהבה ימים מועטים, והשנאה תאריך ימים. אז עכשיו השנאה תהיה בזמן. וכאשר יתחלפו פעמים רבות, אם יתחדשו לאדם חידושים טובים בעבודתו, אז תוסיף האהבה ותגדל. ואם יתחדשו דברים רעים, תוסיף השנאה. ואם לא תתחדש בעבודה דבר, יהיו שתיהן שוות עד שיבוא השכל ויכריע ביניהן. פה השכל הטוב. כי אם יהיה השכל טוב, תתחזק התאווה בשביל ההנאות הבאות ממנה. ואם תחלש האהבה, תחזק השנאה ותלך הלוך וגדל ותתמעט האהבה בכל יום. מה הוא אומר פה? בעצם מה שאומר רבנו תם, זה דבר שכזה. אנחנו צריכים לדעת, כל אחד שמתחיל לעבוד, מתחיל לעשות משהו, אז יש גם תקופות שבהם הוא אוהב את זה, ויש תקופות שבהם קשה לו עם זה. וזה לא שתמיד הוא יאהב או תמיד הוא ישנא. זה לא, זה משתנה. למה זה משתנה? בגלל שזה רגש. ורגשות, פילינגס, זה משהו שמשתנה. זה לא, אנחנו לא, אם הרגש שלנו היה קבוע תמיד רק אהבה או תמיד רק שנאה, אז כנראה שלא היינו בני אדם. זה דבר שהוא משתנה. כל השאלה היא, מה האמון, מה האיזון שבין הימים האלה לבין הימים האלה. האם אתה דואג לזה, האם אתה יכול לדאוג לזה, שיהיו יותר ימי אהבה, או שאתה לא יכול לדאוג לזה, ואז יש יותר ימי שנאה. ופה אומר רבינו תם, לכאן נכנס העניין של השכל הטוב. אם אתה רואה את הדברים עם דעה נכונה, עם שכל טוב, אז אתה תוכל להגביר את הימים של האהבה. ואם אתה לא רואה את הדברים בצורה הנכונה, אז הימים של השנאה הם אלה שיגדלו. לכן, רואים את זה. ילד שהוא עדיין לא מספיק בוגר, אז להתפלל וללמוד תורה ולקיים מצוות, רואים שבדרך כלל יותר קשה לו מאשר הוא אוהב את זה. בדרך כלל, יש גם כאלה שהם נולדו מלאכים וזה נהדר, כן? זה מצוין. אבל בדרך כלל, לילדים, במיוחד אם הם בגיל ההתבגרות, אז בכלל, זה הטינג'ר, זה אצלם, זה בכלל תופעה, אז עדיין הדעה היא לא שלמה, ולכן קשה לו. יותר קשה לו מאשר טוב לו, והוא מסתדר עם הדברים האלה. אנחנו צריכים בעצם לנסות לחשוב איך להגביר את ימי האהבה. אבל לפני כן, רק עוד קטע אחד קטן. ואחרי אשר גילינו סוד האהבה והשנאה, נאמר, כי צריך לבעל העבודה להכיר בתחילת עבודתו.
אני חושב שאלה, מדובר על אהבה ושנאה, על הכוונה או על העשייה?
מה את מתכוונת, לכוונה או לעשייה?
דיברנו לפני כן על הרגלים, נכון? שאם עושים משהו מתוך הרגל, אז זה טוב, אבל מעל זה צריכים עוד שכבה של כוונה בתוך מה שעושים, אבל על בסיס, נכון, של הרגל.
נכון, נכון.
אבל ממה שהבנתי פה, האהבה או השנאה יכול לתת, או ממה שאמרת, שנעשה את זה או לא נעשה את זה, או עושים את זה.
זה יכול גם להשפיע על העשייה, נכון.
או
נכון,
אבל אנחנו לא מתכוונים.
זה יכול להשפיע גם על העשייה וגם על הכוונה. יכול להיות מצב שכזה, שבן אדם מרגיש פתאום שכל כך קשה לו,
אפילו אם זה הרגל.
שבדיוק, שקשה לו אפילו לעמוד בהרגל. זה ברור שההרגל יעזור לו, כי בסופו של דבר הוא יתרגל לזה. אבל זה קשה לו. אז אומר רבנו תם ככה, ואחרי אשר גילינו סוד האהבה והשנאה, נאמר כי צריך לבעל העבודה להכיר בתחילת עבודתו, כי האהבה והשנאה נלחמות שתיהן. פעם תגבר האחת, ופעם תגבר השנייה. פעם האהבה מתגברת, פעם השנאה מתגברת. ועל כן, משפט מאוד חשוב, אין צריך בתחילת עבודתו להיות חושש אם יקוץ בה. אל תפחד. תדע, יהיו ימים כאלה. יהיו ימים כאלה שבהם אתה תקום בבוקר ואתה תגיד, לא רוצה. לא רוצה ללמוד, לא רוצה להתפלל, לא רוצה. אל תדאג, זה קורה. כי זה משפט האהבה בתחילתה. כי תגיע לתכלית ידועה, כן, לאיזשהו מקום מסוים, ותחדל. ואחר כן תשוב ותתחזק ותתחדש כנשר. ואחר כן אם תחלש האהבה ותכבד השנאה, אל יהיה נואש מן העבודה, אל תתייאש. רק ידע כי לקץ ימים תחלוף. אל תדאג, גם השנאה בסוף תיגמר. גם זה יעבור. כן. אלא אם האדם נברא מדעת ולהכיר מנתו, נעזוב את זה. ועל כן צריך המשכיל, בראותו כי תיכנס השנאה בליבו ויקוץ בעבודה, למה לי אני אחכה כל המעשה? ואל יאמר, אני אחכה כל אתה ואחרי כן אחזור אליו. כן? אל תגיד, טוב, עכשיו אני, היום קשה לי להתפלל, אז היום אני מוותר על תפילה. לא, אל תעשה כזה מדבר. למה? כי אתה עלול לאבד את הכל. אם יניח הכל, יובד מידו. ואם יחזיק במקצת, ואם יחזיק ממנו במקצתו, לא יובד. אז לפחות קצת, קצת, אז תתפלל משהו. בסדר, אפשר למצוא לזה הרבה דוגמאות, אבל העיקרון ברור, אני חושב. העיקרון ברור. אז פה אנחנו מדברים על העיקרון, על הקריטיון השלישי והרביעי. ופה אומר רבנו תם, א', אתה צריך לדעת שהימים של האהבה והשנאה זה דבר שהוא קיים. זהו, זה נורמלי. זה נורמלי ולא צריך להתייאש כשיש את, ה, את, ה, את, ה, את, את ימי השנאה. ככה זה. מה העבודה שלנו? במה אנחנו יכולים להשתדל? להגביר את הימים של האהבה. להגביר את זה. אז א', גם אם קשה לא לוותר על הכל, וב' לנסות למצוא עצות איך להגביר את, ה, איך להגביר את הימים של האהבה. מה העצות שרבנו תם נותן? מה העצה שלו לזה? אומר רבנו תם, אומר רבינו תם, איפה אומר את זה? קראתי את זה, אני זוכר שקראתי את זה. כן, בקטע השני מלמעלה, בעמודה השמאלית, אומר שם רבינו תם, אם תהיה הנעת העובד בעבודתו גדולה, ויש לו שכל, תעמוד האהבה ימים רבים, והשנאה ימים מספר, נכון? אחרי זה הוא כותב, כאשר התחלפו פעמים רבות, אם התחדשו לאדם חידושים טובים בעבודתו, אז תוסיף אהבה ותגדל.
לחדש.
מה? לחדש, נכון. לחדש דברים טובים. לחדש דברים שהם טובים לך, שאתה נהנה מהם. זה מעניין, אני לא רוצה לקרוא את זה בפנים, כי אין לנו זמן כבר מאוחר. אבל תראו אחרי זה. יש ספר שנקרא עגלי טל. ספר שנכתב על הלכות שבת. ושם הוא כותב בהקדמה, זה מי שכתב את זה, זה האבננזר, מי שכתב את האבננזר, האדמו"ר מסוכותשוב, הוא כתב את הספר הזה. ושם הוא כותב בהקדמה, דבר מאוד מעניין, הוא אומר, אני שמעתי שיש אנשים שאומרים שללמוד תורה וליהנות מלימוד תורה, זה לא טוב. אתה לא לומד תורה לשמה. אתה בעצם עושה את זה, אתה עושה את זה בגלל שאתה נהנה מזה. מה? זהו, אז הם אמרו, מה זה לימוד תורה לשמה? לימוד תורה לשמה זאת אומרת שאתה לא נהנה ואתה ממשיך ללמוד. תמשיך ללמוד, ככה זה לימוד תורה לשמה. אומר אבננזר, מה פתאום? חס ושלום, זה לא נכון. זה לא נכון, הפוך. ברגע שאתה לומד ואתה נהנה מזה, אז אתה יותר נדבק בזה, אתה יותר מתקשר לזה. וזה נכון לא רק לגבי לימוד תורה, זה נכון לגבי כל מצווה ומצווה, לגבי כל מעשה טוב שבן אדם עושה. צריך לנסות לדאוג, למצוא את הדרכים לחדש בזה חידושים טובים. דברים שנותנים לך הרגשה טובה מזה. אבל צריך להיזהר שזה לא יהיה, שהדברים שנותנים לך הנאה לא יהיו דברים שיפגעו במצווה. כן? למשל בן אדם שאני יודע מה, עושה, נותן צדקה. כן? והוא נהנה מזה שכולם מכבדים אותו. אז אם זה ככה, אז אני אפרסם לכולם שנתתי צדקה וככה יהיה לי חידוש טוב. כן? אז בסדר, יש חידושים טובים שהם קצת בעייתיים. אבל באופן עקרוני, זה צריך להיות הכיוון. לחדש בזה חידושים טובים. וככה הדבר הזה מתגבר. מה? במידה, אומר רבנו תם, במידה ואין חידושים טובים ואין חידושים רעים, פה אומר יבוא השכל ויכריע. פה אנחנו חוזרים בחזרה לדעה הנכונה, שהיא זאת שמכוונת אותך למה נכון לעשות, וככה אתה יכול להגביר את הזמן הזה של האהבה. הדבר השלישי שיש פה, כדי להגביר את ימי האהבה, זה משהו שכותב אותו רב צדוק הכהן מלובלין. מה? כן, לא, התכוונתי לדבר השלישי, דברים שמגבירים את ימי האהבה והשנאה. עוד פעם, אמרנו, כדי להגביר את ימי האהבה והשנאה, את ימי האהבה, סליחה, אז א', לחדש חידושים טובים, ב', שכל הטוב, פה זה נכנס, ודבר שלישי, זה מה שכותב אותו רב צדוק הכהן מלובלין, אבל לפני כן, רק תראו במקור זין. לא. נראה את זה אחרי זה, את מה שיש שם במקור זה. בסדר? רב צדוק הכהן מלובלין כותב דבר נפלא. זה דבר מאוד חשוב. כל אחד ידע שבמה שיצרו תוקפו ביותר, הוא כלי מוכן לאותם דברים ביותר להיות נקיים וזקים אצלו. ובדברים שירבה לפשוע, בהם ידע שהוא כלי מוכן להיות דייקה באותו דבר נקי ובר לבב. מה זאת אומרת? יש לנו דברים שבהם אנחנו נכשלים, נכון? דברים שבהם אנחנו נכשלים, כל אחד מאיתנו יודע איפה הנקודות החלשות שלנו. אומר רב צדוק, תדע לך, הנקודות האלה, הדברים האלה, זה בדיוק הנקודה שבה התפקיד שלך להיות הכי טוב שיש. ואתה יכול להיות הכי טוב שיש. דווקא שם. והקדוש ברוך הוא שולח לך את הנקודה הזאת כדי שתדע שפה נמצא התפקיד שלך. תראו בקטע השני של רב צדוק. כל אדם יש לו חמדה מיוחדת. ובאותו דבר שחמדתו ותאהבתו גוברת ביותר, בדבר זה עצמו הוא כלי מוכן לקבל ברכת השם, אם ישוב אל השם בליבו, היינו להכיר שחמדה זו הנטועה בו מהשם יתברכו. כן? אם תבין, יש בן אדם שמתאווה לכסף, למשל. אז שידע, בדבר הזה אתה יכול להיות עובד השם בצורה הכי גדולה שיש. הכי גדולה שיש. מה זה? איך זה עובד? זה לקחת את הכל ולהפוך אותו.
זה כמו שמדברים על אופי של בן אדם.
מה?
כמו שאומרים על אופי של בן אדם.
כן, שמה?
האדם שהוא, נגיד, יש לו תכונות שחסכי, אני רוצה להגדיר, זה כמו של רוצח וכל מיני כאלה, כמו לפי שוחט.
נכון. רק השוחט הזה יכול להישמע בשני טונים. יכול להיות, טוב, נו, מה לעשות? אתה רוצח, מישהו אתה צריך לרצוח, טוב. לפחות תעשה את זה על בהמה ולא על בן אדם. נכון? אבל יש פה יותר מזה. מה שהוא אומר פה זה יותר מזה. וזה בעצם מה שאומרת שם הגמרא בסוף מסכת שבת. אדם שמי שנולד במזל מאדים, ככה זה אחד שיש לו, אחד שיש לו שפיכות דמים, לא יודע, הוא מזה ג'ינג'י, לא יודע. אחד שיש לו זה. אז אומרת הגמרא, הוא נעשה או שהוא יהיה רוצח, או שיהיה שוחט, או שהוא יהיה מוהל. הגאון מווילנה מפרש ככה. מה הכוונה בזה? רוצח זה אחד שלוקח את המידה הזאת לרע. שוחט זה אחד שלוקח את זה לדברי רשות. הרי לא חייבים לאכול בשר, אבל אם כבר אוכלים בשר, אז תעשה את זה בצורה המותרת, אז הוא שוחט. ומוהל זה אחד שלוקח את זה למצווה. כן? אז זה מה שבעצם אומר רב צדוק. יש בך איזושהי מידה מסוימת, משהו שהוא חלש בך, תדע לך, את המידה הזאת בעצמה, אתה יכול לקחת, ואיתה לעבוד הקדוש ברוך הוא בצורה הטובה ביותר. ועד רבה, זה שהקדוש ברוך הוא שלח לך את החולשה הזאת, זה כדי שתדע שבזה התפקיד שלך. פה נמצא התפקיד שלך.
אפשר להרחיב על הדוגמה שהבאת על נגיד התאווה בכסף, או איזושהי דוגמה איך...
איך לוקחים את זה? איך לוקחים את הדבר הזה לעבודת השם? אז אדם למשל שיש לו תאווה לכסף, כן? והוא מאוד מאוד רוצה לאסוף לעצמו כמה שיותר כסף והכל. אדם שכזה בדיוק, אדם שכזה יודע, עם המידה הזאת אני יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה הכי טובה שיש. אז הוא ידאג להיות אחד שגומל חסדים ונותן צדקה ותורם באיזה מה? כן, נכון? ללא כוונות רווח. כן,
ברור.
כן, בדיוק. וקיצור, זה הנקודה. אומר פה רב צדוק, על זה אמרו חז"ל, דמרה בגיטין בדף מ"ג, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. שעל ידי המכשלה הוא מבין שלכך נוצר לתקן אותו דבר. בגלל שנכשלת, אז אתה מבין שפה נמצאת העבודה שלך. עכשיו, מאיפה זה בא? זה בא מתוך הבנה של למה אנחנו נמצאים פה. אם הקדוש ברוך היה רוצה לברוא עולם מושלם, אז זה היה ברור עולם של מלאכים. הקדוש ברוך הוא ברא עולם כדי שכל אחד מאיתנו יתקן משהו. ולכן לכל אחד מאיתנו הקדוש ברוך הוא שם איזה פקלה, איזה משהו, איזה חבילה כזאת בצד, שאנחנו צריכים לתקן אותה, ופה נמצאת העבודה שלנו. עכשיו, אם תחשבו על זה, בעצם מה שזה אומר, זה שמה שאתה יכול להשיג בימי השנאה, הוא הרבה יותר ממה שאתה משיג בימי האהבה. מבינים? בסדר? זה ברור שאני אסביר את זה יותר. מה? אני אומר את זה לטובה. מה?
בשני יצריך.
נכון, בדיוק. מה זה ימי האהבה? ימי האהבה זה הימים שבהם אני קם ומתפלל כי זה בא מתוכי, ואני לומד בצורה הכי נהדרת שיש, והכל חלק, וכל מי שמגיע אני מחייך אליו, וקיצור, נפלא. מה? זה קל. זה קל. ימי השנאה זה הימים שבהם קשה לך. כל דבר קשה לך, וכל דבר אתה מרגיש שזה, יש איזה מין התנגדות פנימית. זה לא עובד, זה לא זז. זה לא זז. מה אומר רב צדוק? אומר רב צדוק, אתה יודע, אותו קטע שבו קשה לך, זה בדיוק הקטע שבו אתה צריך לתקן. את הקטע הזה, אם תיקח את מה שקשה לך, ואם זה תעבוד את הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להגיע עם זה למשהו אדיר. אתה יכול להגיע עם זה לגבהים עליונים מאוד. ברגע שבן אדם תופס את זה, אז את ימי השנאה בעצמם הוא מסוגל להפוך לימי אהבה. בסדר?
וזה גם זו לטובה שאומרים שהכל של התאווה שאם השם עושה משהו קשה ואומרים לו למה הוא עשה את זה אבל אם זה הפתח או הדלת לימי האהבה אז מבינים למה...
אמת, נכון, 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 נכון. יש דרשה נפלאה של אחד האדמו"רים של ויז'ניץ, דמשק אליעזר, ועל הפסוקים שהבאתי לכם פה למטה, במקור זין, כי תהיינה לאיש, זה בתחילת פרשת כי תצא, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה, וילדו לו בנים האהובה והצנועה, והיה הבן הבכור לשניה. הם שתי נשים, אחת אהובה, אחת צנועה, הבן הבכור הוא הבן של הצנועה. והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, כשהוא נותן להם את הירושה, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הצנועה הבכור. לא יכול. כי את הבכור בן השנועה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה. התורה אומרת דין מאוד פשוט, הבן הבכור הוא הבן הבכור, מה זה משנה אם הוא הבן של האהובה או בן של השנועה. טוב, אומר הדמשק אליעזר, זה עבוד חסידי, אבל זה ממש נפלא. אומר את זה על דבר קצת אחר, אבל זה אותו עיקרון. אומר לבן אדם יש שתי תקופות, נכון? ימי אהבה וימי שנאה. וברגע שהוא מסתכל על הימים האלה, והוא מגיע לבית דין של מעלה, עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אז כל אחד מאיתנו יודע מה אנחנו רוצים מה אנחנו רוצים להראות לקדוש ברוך הוא, מה אנחנו רוצים לשים מאחורה, נכון? את ימי האהבה אנחנו רוצים להראות, הנה תראה רבנו שלנו, תראה איזה תפילה זאת הייתה, וואי איזה תפילה זאת הייתה. ביום הזה ישבתי ולמדתי 5 שעות בלי להפסיק, לא שמתי לב אפילו שהשעות עברו. ואת ימי השנאה אנחנו מעדיפים ככה להחביא בצד, לשים מאחורה שלא זה. ואז אומרת התורה, והיה הבן הבכור לשנאה, כן? אחת אהובה ואחת שנואה, והיה בן הבכור לשנאה. והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה פני בן השנואה הבכור. לא, אל תחשוב. הבן הבכור הוא לשנאה. אם אתה תספור בסופו של דבר כמה ימים היו לך ימי שנאה, ימי השנאה היו יותר. הבן הבכור שייך לשם. כשאתה תגיע לריבונו של עולם, אז תדע לך, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכור. אתה יודע כמה אתה השגת בימים האלה? כמה השגת בימים האלה שהיה לך קשה? אין לך מושג אפילו כמה שהשגת. זה מה שהוא אומר. אני הקטע שהרב וולבה אומר הוא בעצם הסיום של הנקודה, ואז נסכם את כל התמונה. אומר הרב וולבה, מקור ו', מזה אנו לומדים כלל גדול כיצד להתייחס אל עצמנו. בהתקיף אותנו היצר, אנו מתביישים בפני עצמנו. אנחנו מתביישים. לא מפני הרע והשפלות שביצר, אלא מפני הפגיעה בכבודנו שבהתקפה זו. אנו החזקנו את עצמנו לאנשים רמי המעלה. היינו בטוחים שאנחנו אנשים נהדרים, נפלאים, מוסריים והכל. והנה מתעוררת בנו נטייה שפילה, השמה לאל את הערכתנו העצמית. כאילו היא מבטלת את כל הערכה העצמית שיש לנו. לכן כל מגמתנו היא לשכח את הכישלון הזה בהקדם, והייתה כלא הייתה. אנחנו משתדלים להשכיח את זה. לא, הייתי עייף, לא חשבתי אז, ולא זה. אז בוא נמשיך הלאה. מה? מה זה rationalized?
Pretend it never happened.
כן, כאילו להכחיש, deny, משהו כזה. והנה, דווקא תגובה זו בלתי נכונה היא. התעוררות היצר מראה לנו כי התעלמנו מהשכבות העמוקות של נפשנו, אשר גם הן צריכות להשתתף בעבודתנו. ואותה צורה אשר בה הופיע היצר, סמל היא לעניין רוחני הצריך תקנה. זה שהיצר מתקיף אותך בדבר הזה, זה אומר שעוד משהו מבפנים צריך תיקון. יש משהו מבפנים, בסדר, במודע אתה בסדר. אבל משהו בתת מודע, משהו שם עדיין לא לגמרי מחובר. אז גם על זה צריך לעבוד. רק ההתעלמות מכוחות הנפש העמוקים מסוכנת. הרב שלי אמר לי בישיבה פעם, הוא אמר, האנשים הגדולים באמת, לא היו אנשים שאין להם חולשות. לכל אחד יש חולשה. האנשים הגדולים היו אלה שלא הכחישו את החולשות שלהם, שלא התעלמו מהם. אלה שהכירו בחולשות שלהם ועבדו כדי לתקן אותם. זאת הנקודה. בעצם מה אנחנו רואים מכאן? קראתי לפרק הזה קניין העבודה. זה לא, הרב וולבה לא זאת הכותרת של הרב וולבה. הכותרת של הרב וולבה זה ימי האהבה וימי השנאה. הוא מתעסק רק בקטע ההוא. אבל אני רציתי שנקבל פרספקטיבה קצת יותר רחבה על כל קניין העבודה. איך עושים את הדבר הזה? וכמו שפתחנו, אנחנו היינו חושבים שבאמת, אולי ככה, לכאורה, מה שקובע בשאלה אם עבודת השם שלי תהיה כמו שצריך או לא, זה השכל. תראו איפה רבנו תם שם את השכל. איפה הוא שם אותו? באמת, במקום מאוד, מאוד צדדי. בהתחלה, אתה צריך לדעת לאיפה אתה הולך, זה נכון, כן? אבל אחרי זה, מכאן ואילך, יש לנו את ההרגל, יש לנו את ימי אהבה וימי השנאה, ואתה צריך לדעת שהם קיימים, ולנסות למצוא עצות איך להתמודד עם ימי השנאה, להשתדל להגביר את ימי האהבה, אבל להכיר בערך של ימי השנאה. ושם השכל הטוב נכנס כדי לעזור לך להגביר את ימי האהבה. שם זה נכנס. והעניין הוא מאוד מאוד פשוט. לדבר על עבודת השם, כולנו יכולים. וכמה שיהיה לך שכל יותר טוב, אתה תוכל לדבר על עבודת השם יותר טוב. ותוכל לתת על זה מהלכים שלמים ושיעורים שלמים, הרצאות שלמות, על כמה שזה ככה וכמה שזה ככה וכמה שזה נכון והכל. אבל אנחנו לא עשויים רק משכל. וכשמדובר על עבודה, אז עבודה זה עם כל הכוחות, עם כל כוחות הנפש. וכל כוחות הנפש זה אומר ביום יום, זה אומר שאתה צריך להתחבר לזה, זה אומר שאתה צריך להזדהות עם זה ולהתרגל לזה. וכאן לשכל לא תמיד יש הרבה מה להגיד. אז לכן צריך להתרגל, צריך לדעת לאיפה אתה הולך, אבל צריך להתרגל, ורק ככה אפשר באמת לבנות את זה כמו שצריך. בסדר? דברים ברורים? אוקיי? תודה
רבה.
יישר כוח.
נכון, ההרגשה שלי שסוג של דיון שזה, בטח שזה, הוא יותר מתאים לדברים שכל יום ככה מתעסקים עם הנושא של...